עכשיו איתכם שיחה לחג הסוכות מפי הגאון הרב יוסף בן תורת.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי, כל
שמחת בחגיך. החג היחיד שהתורה מצווה אותנו לשמוח זה בסוכות, לא ראש השנה, אפילו לא שבת, לא שבועות, לא פסח. רק ושמחת בחגיך. למה דווקא כאן באה מצווה של שמחה? ביערו חכמים, אין הקדוש ברוך הוא מצווה אדם לעשות דבר שבלתי אפשרי, ואפילו לא דבר שקשה. למרות שיש אנשים שנדמה להם שהמצוות קשות לקיום, לא כן. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אדם דבר שקשה לו לעשות. ולכן בפסח, הרגל הראשון, אנשים עוד לא שמחים כי עוד לא קצרו את היבול. בראש השנה האדם זורע. כל החורף החיטה באדמה, כל הכסף שלו מוטל בספק, יהיה גשם, לא יהיה גשם, תהיה תבואה, לא תהיה תבואה, אולי יבואו חס ושלום בזיקים, הוא מודאג. מגיע הקיץ, מתחילים לקצור את השעורה, אחר מכן את החיטה, וכך במשך הקיץ בוצרים את הענבים, תאנים, תמרים. חג הסוכות נקרא בתורה חג האסיף. זה החג שבו גמרנו לאסוף את כל התבואות. ואל תשכחו רבותיי, שבימי קדם 95% מהאנשים היו חקלאים, זה לא כמו היום. לא הייתה תעשייה, לא הייטק, לא בנקים, חקלאים. אם כן, רק לאחר שאדם גמר לאסוף את כל התבואה, הוא שקט, הוא רגוע, יש לו פרנסה, רק אז הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לשמוח. אין הקדוש ברוך הוא מצווה אדם לשמוח בשעה שהוא מלא דאגות, בשעה שהוא מלא חששות, תהיה פרנסה או לא, יהיה יבול או לא, יהיה מחיר או לא, לא. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ממש לא. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה כל אדם לפי הדרגה שלו. לדוגמה אתן לכם, כתוב משה רבנו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי חתן, שמחה. ומצווה גדולה לאדם ללכת ללוויה, אבל כהן שהוא יותר קדוש, הוא יותר רוחני, אומרת התורה לנפש לא יתאמה, אסור לו. אבל לשבעה קרובים, אביו ואמו, אחיו ואחותו, בנו או ביתו או אשתו, להם הוא מצווה להתאמע. כי להגיד לו לא להתאמע להם, זה ציווי מדי קשה. הוא קשור אליהם מבחינה רגשית. הם עצם מעצמיו ובשר מבשרו. והקדוש ברוך הוא לא מצווה שום מצווה שקשה לאדם לעשות. כהן גדול, או לאביו לא יתאמע, לאביו לאמו לא יתאמע, הוא לא יתאמע לאף אחד, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, אם הוא יצא ומחלל את עבודתו. כי כהן גדול הוא בדרגה של מלאך. כהן גדול שנכנס פעם בשנה לקודש הקודשים היה בדרגה של מלאך, רבותיי, לא בן אדם. הוא בכלל מנותק מכל העולם הגשמי. מכל מה שבני אדם מודאגים ומצטערים, זה לא שייך אליו. הוא נמצא בעולם האמת, ובעולם האמת ההסתכלות היא אחרת. אם אין לו אותה נקודת מבט, הוא מחלל את העבודה. כלומר, הקדוש הוא מצווה כל בן אדם לפי הדרגה שלו, לפי הרמה שלו. ושמחת בחגיך, הקדוש הוא מצווה רק מתי שבן אדם מסוגל לכך. ולכן צריכים לדעת שכל המצוות שהקדוש הוא ציווה הם בגדר האפשר, לא כמו שאנשים חושבים. יש כאלה שזה בשביל צדיקים, בשביל חסידים, תראה אני לא בדרגה הזאת ואני לא יכול את זה וזה קשה לי וזה בלתי אפשרי. זה לא נכון, זה הכל תעתועי ודמיונות יצרה, תעתועי ודמיונות יצרה. קראנו בתורה כי קרוב אליך הדבר הזה מאוד מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אדם יכול לעשות את כל המצוות בלי הרבה מאמץ, בלי הרבה קושי, ולא זו בלבד, אלא כשאדם עושה את המצוות כל החיים שלו משתנים, מתעלים. אנחנו אומרים בוקר וערב אחרי פרשת שמע ישראל, והיום שמוע תשמעו מצוותיי, למען ירבו ימיכם וימי בניכם כימי השמיים על הארץ. למען ירבו ימיכם וימי בניכם כימי השמיים על הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסוגל לחיות כאן בארץ, כמו שאומרים את הפתגם, גן עדן עלי אדמות. זאת אומרת, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות הם לא בשבילו, הוא לא צריך כלום, אלא למען ירבו ימיכם ובניכם, להביא לאדם את הטוב האמיתי. ומהו השיא של הטוב? השיא של הטוב, רבותיי, זה שמחה. שמחה היא דרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. וכותב הרמב״ם, השמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם זה השמחה בעשיית המצווה. כשאדם שמח בעשיית המצווה, הרי כולו עולה ומתעלה. וידוע שרבינו אריזל אמר שכל הדרגות הנוראות והנשגבות שהוא זכה להן זה בזכות זה שהיה שמח בעשיית המצווה באופן לא רגיל, זכות השמחה. הוא מבואר בספרים שהשכר על עשיית המצווה הוא גדול, אבל השכר על השמחה בעשיית המצווה הוא עוד יותר גדול, הוא עוד יותר גדול. אם כן, ושמחת בחגיך. אנחנו נמצאים עכשיו כולנו באותו זמן שהוא מסוגל לשמחה, והשמחה הזאת נשארת לאדם כל השנה. זה מה שאני רוצה להסביר לכם. כשאדם מתמלא בשמחה ברגלים, בראש ובראשונה בסוכות, השמחה הזאת תלווה אותו כל השנה. ואני אסביר קצת את העומק של הדבר. הסוכה עם מבנה פשוט, השכח עוד יותר פשוט. בתלמוד, בשולחן ערוך, מבואר ששכח כשר מפסולת, פסולת גורן ויקב. אי אפשר לעשות שכח מקרמיקה, ובטח לא מזהב. אי אפשר, פסול. זה רק איזה ענפים, איזה כנסוף, משהו פשוט. משהו פשוט. גם הסוכה עצמה, צא מדירת קווה ועבור לדירת הרי. גם הסוכה עצמה היא משהו פשוט פשוט. יש לבן אדם וילה, בית גדול, מפואר, משהו מיוחד במידו, הוא עוזב את הכל ויוצא. למה? כי הסוכה נקראת בלשונו של ספר הזוהר בצילה דמאמנותא. זה בצילו של הקדוש ברוך הוא. יש חומריות ויש גשמיות. יש לאדם גוף ויש לו נשמה. שני דברים שונים ומנוגדים. במשך השנה אדם חי את חיי החומר. חיי החומר. כשבא אותו יום קדוש, יום של סוכות, כי בסוכה תושבתי את בני ישראל ויום הוציאותם את מצרים, האדם צריך לעבור לתחום רוחני. ועכשיו נוסיף נדבך נוסף. הסוכה, חג הסוכות, ניתן לנו אחרי ראש השנה ויום הכיפורים. וזה למעשה החג האחרון בשנה. פירוש, מהתורה יש לנו שבעה ימים של חג. יש לנו פסח ראשון, פסח שני, היום השביעי של פסח, שבועות, ראשון של סוכות, שמיני עצרת, ראש השנה, יום כיפור, שבעה ימים. סוכות הוא האחרון. הלא החודש הראשון זה ניסן, כידוע לכולכם. מסוכות עד ניסן הבא אין שום חג. פורים וחנוכה זה מתחכמים הוסיפו. אבל מהתורה זה החג האחרון, מספר שבע. הוא השביעי. הוא נמצא אחרי ראש השנה וכיפור. מכיוון שהשמחה האמיתית יכולה לבוא לאדם רק אחרי שהוא טוהר, אחרי שהוא נוקה, אחרי שנסלח לו. בראש השנה ויום הכיפורים, ונסלח לכל בני ישראל, כי לכל העם בשגגה, לאחר מכן הוא יכול להיות בשמחה אמיתית. כי אם לא, שאל קהלת, לשמחה מה זאת? מהי השמחה אצל בן אדם מלא חטא ואבון? ומה אתה יש לך לשמוח? קצת וויסקי, קצת ערק, קצת מה? כלום. הכל הבל הבלים, זה לא שמחה, זאת הוללות. זאת לא שמחה. כי השמחה האמיתית, אנחנו אומרים, לישרי לב שמחה. לישרי לב שמחה. וישמחו בך, בקשה שמך. השמחה האמיתית היא רק שמחה רוחנית. בעוד ששאר הדברים מוגדרים עונג. עונג זה דבר גשמי. עונג זאת הנאה גופנית. שמחה זאת הנאה רוחנית. ולכן יכולה להיות רק כשהלב של האדם מתנקה בחטאים. ולישרי לב, שמחה. כשהלב של בן אדם מתנקה ומתיישר לעבודת השם, אז ורק אז יכולה להיות שמחה. ומה אנחנו צריכים לקבל בחג הסוכות, רבותיי? מבט של נקודת האמת. במבט של נקודת האמת יודע אדם, חוזרים על זה בהודו, חוזרים על זה בהלל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז נעננו כולנו בלולב, זוכרים? מה פירוש המשפט הזה, אתם יודעים? אומרים, שרים, נעננים, על מה זה? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה קל מאוד להגיד את זה, קשה מאוד להפנים את זה. זה אומר שאין רע כלל. כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב. מה זה כי טוב? הוא טוב. הודו להשם כי טוב ראשו, הוא טוב. ואין אצל הבורא יתברך שום רע כלל. כתוב בפסוק, לא יגורך רע. אין מציאות. כי לעולם חסדו פירושו גם עם רחמנא ליצלן. בן אדם קורא לו איזה דבר רע, ולמי לא קורא, ולמי לא קרה, הוא צריך לדעת שבאמת זה טוב. משמשו של מרן, רב עובדיה, זכר צדיק לברכה, רבי אליהו שטרית, ייבדל לחיים ארוכים, הוא כותב כך, כל דבר עם זמן ותאריך, לא סתם, תאריך כ"ח מרחשוון תפשין סמך זין, הווה אומר לפני 12 שנה. רבינו מרן כתב על הלכות הטבת חלום, וכתב שרוב החלומות הם דברים בטלים. אתם יודעים מה זה הטבת חלום? אם אדם חלם חלום רע, עושים לו הטבת חלום, שבאמת כמעט כל החלומות זה סתם דמיונות, כמו שכתוב בפסוק, חלומות שם ידבר, ולכן באמת באדם לא צריך להיות מודאג בחלומות, לא צריך להיות מודאג. אבל לפעמים יש חלומות אמיתיים, והוא סיפר ככה, כשמרן אחידה זכותו יגן עלינו היה בתוניס, ניגש אליו אדם שהיה לו הרבה ייסורים, והוא רצה לבקש מאחידה שיתפלל עליו שיפסקו לו הייסורים, והוא הגיע בזמן הדרשה של אחידה, וכשהאחידה אמר את הדרשה הבן אדם הזה נרדם, והוא חלם שהוא מת, בחלום הוא חלם שהוא מת, והחברה קדישה עשו לו טהרה, ואחר כך קברו אותו, ואחר כך עלה לבית דין של מעלה, ושם התחילו לדון אותו, שמו בצד אחד את כל המצוות, מעשים טובים, מילות חסדים, תפילות, הכל בצד אחד, בצד השני שמו את העוונות שלו, ונתן מרן דוגמאות מה זה עוונות. פעם לא כיוון ברכת המזון, פעם לא כיוון בתפילה, וכנגדם שמו כמו ספר תהילים קטן בצד של המצוות. עוונות הכבדו, לרוב האנשים יש להם יותר עוונות מאשר מצוות, מה נעשה? תכבידו. עד שבא מלאך שאמר שנברא מהייסורים שלו ושמו על המשקל, בצד של המצוות של בן אדם שמים גם את הצרות שלו, הצרות שהיה לו, הייסורים שהיה לו, זה חלק מצד זכותו כבר, שכבר הוא קיבל על החשבון ייסורים בעולם הזה, ואז המשקל היה כמעט שווה המצוות מול העבירות, ואז הוא ביקש עוד ייסורים, אז הוא אמר לזה שמטפל שם במשקל, שמע, תביא עוד כמה ייסורים, תשים על הכף שיתאזן. בדיוק באותו זמן סיים אחידה את רשתו, אמרו קדיש והוא התעורר בדרך, בא אליו אחידה, שאל אותו, לפני הדרשה באת אליי, רצית לבקש ממני משהו? מה רצית לבקש ממני? ענה לו, אין הוא רוצה דבר. לא, הוא מתחרט, הוא לא מבקש כלום. משהו ביקש שלא יהיו איסורים, פתאום הוא ראה שהאיסורים האלה הם היחידים שיצילו אותו מגדינה של גיהנום. וגם שבן אדם יש לו רחמנא ליצלן צרות מכל סוג שהוא, אין גבול לצרות. כשהוא יודע ומאמין ומפנים הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הוא יודע שהייסורים הם רכוש גדול מאוד, הם הדבר היחיד שיכול להציל אותו אחרי 120. כי כתב הרמב"ן רבי משה בן נחמן בשער הגמול, שבעולם הבא, אתם שומעים? אם יש לאדם ייסורים בעולם הזה 70 שנה, לא סתם ייסורים, כמו איוב, 70 שנה ייסורי איוב, ונעשה מזה תמצית, דקה אחת בגיהנום יותר גרועה מכל איסורים של 70 שנה. כי האיסורים של גיהנום זה בלתי נתפס. ככה כותב אביהם של ישראל, הרמב"ן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אם כן, אותו אדם, ככה סיפר מרן הרב עובדיה, שבא לבקש מהחידה, אמר לו, לא, סליחה, אני בתחרת לא בקש כלום. למה? פתאום הוא הבין עכשיו בחלום, בשמיים שיבוא לו חלום, שאמר, תדע לך, זה טוב. כל מי דעביד רחמנה לטבבית. כל מי דעביד רחמנה לטבבית. כל מה שהקדוש הוא מלגלגל לבן אדם, זה לטוב. מפני שלא יגעו חרה. אבל כמו שאמרתי, זה לא קל להשיג את זה. זה לא קל. אז, כשאדם בחג הסוכות, הוא מתאמץ בעניין, הוא יקבל את זה. בואו אני אתן לכם בדוגמה, שתבינו. לא רק אצל איש פרטי. עכשיו, יום כיפור הזה, זה היה 45 שנה למלחמת יום כיפור. אני רואה כמה אנשים מבוגרים כאן, אז הם עוד זוכרים את זה. רוב הציבור כאן עוד לא נולד אז. זוכרים. זאת מלחמה שנפתחה ביום כיפור שחל בשבת. באופן פתאומי. אני לא אכנס עכשיו להאריך לכם. כל המתכ"ל, הייתה ישיבה של המתכ"ל בערב יום כיפור. זה פרסמו את זה רק עכשיו בשבוע שעבר. אז הממשלה הרשתה לפרסם את הפרוטוקול של ישיבת מתכ"ל. לא יודע למה שמרו את זה 45 שנה. אין שם סודות. אבל זה פורסם. אם כן קיימו דיון ביום שישי ערב יום כיפור, אם תהיה מלחמה או לא. והחלטו שלא תהיה. נו מה נעשה, אבל הייתה. ולכן הייתה הפתעה גמורה. והיו הרבה קורבנות, אלפים ועוד יותר פצועים. מצב מאוד מאוד קשה. מאוד קריטי. ואני חייב לומר לכם, אחד הרבנים אצלנו בישיבה, ישיבה לבעלי תשובה בירושלים, אשרי איש. גם הרב הוא בעל תשובה. הוא היה טייס הליקופטר של משה דיין, שהיה פעם רמטכ"ל ואז שר ביטחון, מי שזוכר, במלחמת כיפור. והוא שמע ביום השני של המלחמה, אמר משה דיין, חורבן הבית השלישי. עד כדי כך זה הקריטי, תבינו. הם ניצחו הערבים בכל החזיתות, בצפון ובדרום. ולא זו בלבד, בכלל הייתה מהומה בצבא, לא ידעו מי הולך לאיפה. מי שרוצה, אני מצא לו לקרוא ספר שקוראים לו הסדיר יבלום, שכתב אותו אלוף סקל, אלוף בצבא. והספר הזה הוא לא סתם ספר, הוא עבודת דוקטורט, מי שמבין מה זה. זה הכל מדויק טיפ-טופ. הרמטכ"ל אפילו לא היה אף פעם בקווים, הוא לא הכיר את הקווים, תבינו. בכל הגנרלים והאלופים אף אחד לא ידע מה הוא צריך לעשות. חכמים מבלי מדע, ובונים בלי השכל. כשאני קראתי את הספר לא ישנתי אחרי זה כמה לילות. רק אז הבנתי את גודל הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. גודל הנס. אבל היו שואלים אותי אנשים, איך זה? ביום הכי קדוש בשנה, יום כיפור, ולא כיפור חל בו קם שבת, הקדוש ברוך הוא עושה לנו כזאת מלחמה, כמעט עבדנו, לא ידעתי מה לענות. אבל פעם הייתי באיזה מפגש עם הרבה נהגים של אגד. ואז אמרו לי כמה נהגים, לא ידעתי, אמרו תדע לך, כמה שהיו ניסים במלחמת יום הכיפורים, הנס הכי גדול היה שזה היה ביום כיפורים. מה? למה? מה היה? אמרו לי ככה, תדע לך, זה היה אז, זה היה שנתיים שלוש אחרי מלחמת כיפור, זאת אומרת כבר יותר מ-40 שנה. אבל תדע לך, אם המלחמה הייתה פורצת בראש השנה, כמה הם לפני כן? 500,000 ישראלים היו בחוף הים, בפארקים, שמורות טבע, הכל מלא, מוצף. ופתאום הייתה נשמעת אזעקה, המבוגרים זוכרים את האזעקה שהייתה. הבת שלי נולדה ערב כיפור. כיפור בבוקר פינו את כל הבית חולים שערי צדק, הביאו אותה ככה הביתה, תינוקת בת יום, לא איפה לשים אותה בכלל. קחתי אמבטיה, שמתי אותה בפנים, צחב. אמבטיה, לא כלום. תחילו להגיע פצועים, החזית. מראים זה היה קורה בראש השנה. 500,000 ישראלים מפוזרים. עכשיו היו מתחילים לצאת אלפים, מאות אלפי כלי רכב לכביש. אתה יודע מה היה קורה? באדם היה הורג את השני. כולם בפלונטר, בפקק, וכל אחד צועק, השארתי את אמא שלי, השארתי את הבת שלי, ילדה שלי בבית, כולם מדבנים, פוחדים, רועדים, הכל הפקק. הפקקים האלה היו כולם תאונה אחת גדולה ומכות ובאומות והדבנות. עד שהיו מצליחים לגייס את המילואים לפחות 3 ימים. עכשיו, היום היחיד שהכבישים ריקים זה כיפור, אני זוכר. הגיעו האוטובוסים של הצבא, כי גם האוטובוסים פנויים. לבית כנסת, עלו עליו אנשים עם הבגדי חג, ככה. ככה. מישר, כל הרבנים אמרו, פיקוח נפש, קדימה. תוך כמה שעות כבר כל יחידות המילואים היו בימחים. שם הייתה מאומה, זה חוץ מזה. כי כל בן אדם לא ידע באיזה טנק הוא צריך ללכת. היו תוכניות בכל טנק, מהטנקיסט, מהתותחן, אבל בכלל לא לכל המקום המתאים. אז זה נושא אחר. בשעה 10 בבוקר, באמצע התפילה, שמעתי מין ג'ים. 2 מטוסים נסעו באיזה מהירות אלכוהולית, לא ידעתי מה זה. ואחר כך הסבירו לי הטייסים. זה עוד מוסכם. שזה מצב שהטייס חבוא מיד, אבל עכשיו. זה לא כמו אם יש לך פלאפונים ואינטרנט ווואטסאפים, אני יודע מה. לא יש. מה הזיק את הטייסים? שתי מטוסים חצו את המדינה מהירות אלכוהולית. נו, עכשיו תגידו לי אתם. ביום רגיל, איך הם יכולים להגיע? הכל היה פקק. כל הכבישים היו ריקים. תוך שעתיים כל הטייסים כבר היו עם בגדים של טייס, חליפת טייסים. אז פתאום אור העיניים. הנה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה, שהוא עשה את זה ביום כיפור. כתוב ברמב"ן שראש השנה זה יום דין ברחמים. התשתית זה דין. יום כיפור זה יום רחמים בדין, התשתית היא רחמים. כל השנה יש שטן חוץ מיום כיפור. כתוב ברבנו בכי בקד הקמח, השטן בגימטריה 364, 364 בשנה, 365 יום, כי יום אחד בשנה השטן משלחים אותו ותיגר בשטן, הכיוון סלק אותו, זה יום הכיפורים. כי הקדוש ברוך הוא סיבב את אותה מלחמה לפני 45 שנה שבניסי ניסים ניצלנו דווקא ליום הכיפורים, כדי שאנחנו נזכר מידת החסד הגדולה ביותר. הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את הסתירה הזאת. ולמה זה נושא ארוך? הוא גם נכתב בדואר ועדת הקרנת, אפילו ברמה השכלית של בני אדם, אבל זה דברים מאוד ארוכים. אז מה לא מאפשר לי להיכנס? אבל הקדוש הוא רצה לתת את זה בחסד וברחמים, ולכן זה היה ביום הכיפורים. ומכאן עלינו לקנות את אותו חינוך, עלינו לרכוש את אותו חינוך, לדעת שכל להבין רחמנה לתו אבין. איפה קונים את הסחורה הזאת? איך רוכשים את המידה הזאת? סוכות. יש בינו בצל כנפיו. הסוכה היא באה להראות לבן אדם, הנה, אבי לשיך לא תשמור עליך. הסוכה הזאת עם הדפנות החלשות והשכח הרעוע, הם ישמרו עליך. זה מידת הביטחון. זאת מידת הביטחון. כי אתה נמצא, אומר הזוהר הקדוש, בצילה דממנותה. אתה נמצא עכשיו בצילו של הקדוש ברוך הוא. צילו של הקדוש ברוך הוא שיגן עלינו. הוא שיגן עלינו. היה לנו צבא חזק מאוד. אני זוכר, אני קראתי רעיון של אריק שרון. שלושה שבועות לפני מלחמת כיפור. ואז הוא אמר, תדעו לכם, ישראל זה הצבא החזק השלישי בעולם. יש ארצות הברית, יש רוסיה, אז היא הייתה קומוניסטית, ויש ישראל. יותר חזק מאנגליה, יותר מצרפת, יותר מהכל. נו, שלושה שבועות אחרי זה התאמנו לגבוה. למה? כוחי ועוצם ידי. ואת זה קבע גם ועדת הגרנט שחקרה את הנושא. קראו לזה שעננות. שעננות. גאווה. אבל מתי שישראל אין להם גאווה, הפוך יש להם פחד וענווה שהם עוזר להם. מתי זה היה? 7 שנים לפני זה. 7 שנים לפני זה. מלחמת ששת הימים. היינו אומללים, דלים וריקים. כולם פחדו לצאת למלחמה. כולל בן גוריון. הרמטכ"ל רבי קרס. קרס. הגיש מכתב התפטרות. קיבל הרעלת ניקוטין ואולי גרוע מזה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. יש בזה כל מיני שמועות. מי שרוצה ימצא את זה. והנה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ונתן את הניצחון הגדול ביותר, אולי אחד הגדולים בהיסטוריות הצבאיות. למה? כי לא הייתה גאווה, כי הייתה הכנעה. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. גם כאן חלק גדול מהדברים מתפרסם רק לאחרונה, אחרי 50 שנה. 50 שנה הסתירו את הסודות. היה מצב מיואש. החליטו לתת תקיפה, לתקוף את שדות התעופה, את המטוסים של המצרים. והייתה שאלה מתי. מפקד חיל האוויר טען שצריכים לעשות את זה בערב עם דמדומים. יש אחרים שטענו לא, דווקא בבוקר, אבל בבוקר אנחנו חשופים. בקיצור, בסוף התקבלה החלטה בלילה רק, אחרי ויכוחים, נון בוקר, שתוקפים עכשיו ב7. ואני אומר לכם את האמת, מופיע, זה פרסמו את זה אחר 50 שנה. חששו, ובצדק, ש90% מהמטוסים שלנו יושמדו על ידי נונמם, על ידי מטוסים מצרים, אבל יצאו לתקוף. והנה 85% מהמטוסים חזרו, ואילו כל המטוסים, 90% מהמטוסים של המצרים הושמדו בתקיפה ראשונה. אין לזה תקדים בהיסטוריה. איך זה קרה? הם לא ידעו בעצמם, לא הבינו. אין נונמן, אין מטוסים מצרים באוויר, אין. כל יום נסו שתי מטוסים מצרים באוויר סיורים, פטרולים, לראות מה קורה אצלנו. הם לא, אותו יום לא הגיעו. רק אחרי הרבה זמן התברר. שר המלחמה המצרי, אמר קראו לו, הוא החליט באותו יום לבוא לבקר בחזית, לראות את כל הכוחות שלו ערוכים לתקיפה עם הגנרלים שלו, והוא הזמין גם את הגנרלים הסורים שיבואו לראות. שהוא פחד שבטעות הנונם שלו יפיל אותו. אתם ראיתם הרי מה היה שם המטוס הרוסי בסוריה, ראיתם איך הם שולטים על טילים והנונמן, לא בדיוק יודעים מה עושים איתם. פחד. הוא הוציא הוראה, אתם שומעים? שבשעה 7 צריכים לשתק את כל הרדארים, כי הרדאר היה מחובר אוטומטית עם התותח, עם מונומם. איך שום זה האובייקט, הוא מכוון את התותח ויורה. אמר נתן הוראה לשתק את החשמל מכל הנונמים, מכל הרדארים, ושאף מטוס לא יעז לעלות לאוויר. למה הוא בא, הוא וכל המטכ"ל שלו לביקור. זה דבר שגם המודיעין לא ידע את זה לפני זה. זאת החלטה שהתקבלה מעכשיו לעכשיו על ידי שר המלחמה. ולכן כשהגיעו המטוסים שלנו הם הצליחו לעשות את השואה הזאת, שואה לכל המטוסים המצרים. נו תגידו לי, זה כוח? זה גבורה? לא! ניסים גלויים. ניסים גלויים. למה? כי לא הייתה גאווה. למה? כי ראה מידתנו דלים וריקים. זה מה שהיה. יום כיפור על ההפך. הכל גאווה, הכל שחצנות. אז כנראה הוא עיוור אותם לגמרי. עד כדי כך שאפילו אולי שמעתם בערב יום כיפור, גם זה יותר לפרסום. מרגל מצרי אמר מחר תתחיל המלחמה, והגיעה הידיעה לישראל. וזה לא סתם מרגל, זה חתנו של עבד אל-נאצר, שהיה יועצו הבכיר ביותר של סאדאת, וגם זה לא עזר להם. למה? מי שאמר סוכן כפול, ראש המודיעין אלוף זעיר, אמר אי אפשר לסמוך עליו, כי מתי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא מבלבל את האנשים, ומתי שהוא רוצה הוא פותח. השם פוקח עברים, אבל גם להפך, יכול לסמא את כולם. חכמים קיבלי מדע ונבונים קיבלי השכל. למה אני מספר לכם כל זאת? כי לקבל את האמונה היסודית בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטימו, אומר תהילים פרק חמבית, אליך זעקו, זעקו וגם נשו, בך בטחו ולא בושו. כמה שאנחנו נרכוש יותר את מידת הביטחון רבותיי, ככה באותה מידה אנחנו נוכל לזכות לחסדי השם. כי המפתח לחסדי השם זה הביטחון, זה ביטחון באשר. והקדוש ברוך הוא נותן לכל הבאדם תסיעת הדשמיה לפי המידה של הביטחון והאמונה. והתחלתי עם מרן, ואני אוסיף לכם עוד סיפור ממרן, זכותו יגן עלינו. אתם יודעים, השאלה ההלכתית הקשה ביותר שקיימת זה היתר עגונות. אישה שבעלה נעלם, אשת איש, להתיר אותה. זה סיפור שסיפר בעצמו מרן. שפעם היה צריך להתיר איזה אגונה, הוא ישב ימים ולילות, ימים ולילות, ולא הצליח. כבר ערך את כל החומר והייתה חסרה לו איזה נקודה הלכתית מסוימת, וזה גרם לו צער גדול מאוד. והנה בחלומו הופיע לפניו אחד מגדולי הדורות שחי לפני 320 שנה, שהספר שלו נקרא חכם צבי. מישהו יודע? הגיע אליו חכם צבי בלילה בחלום ושאל אותו, רבי, למה אתה כל כך בצער בימים האחרונים? אמר לו, איך אני לא אהיה בצער? יש נשים עגונות ואני רוצה להתיר אותן ולא יכול. חסרה לי נקודה הלכתית מסוימת, איך אני לא אהיה בצער? ענה לו חכם צבי, רבי, אל תהיה בצער. תיקח את הספר שלי, חכם צבי, תסתכל בסימן זה וזה, תקבל את התשובה. מיד הוא התעורר, הלך לארון, עשית את הספר, פתח את התשובה, קיבל את הנקודה שלו, סגר את התיקון. ואתם, תבינו כמה סייעתא דשמיא כזו יכולה לתת לבן אדם, לפי דרגת האמונה ודרגת העבודה. ולכן בימים קדושים אלה, כשאנחנו כולנו זקים ומתוארים מכפרת יום הכיפורים, אנחנו כולנו יכולים וצריכים להיות בשמחה ושמחת בחגיך על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד בכל מצב, על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו במדינה הזאת, על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בארץ הזאת. שאני שומע כל שני וחמישי טייפון בפיליפינים, הוריקן באינדונזיה, הוריקן באמריקה כל שבוע, ותבינו, כל כזה הוריקן, טייפון, צונאמי, זה לא סתם מילים. זה טרגדיה. זה נזקים של 10-15 מיליארד דולר. גדול מזה, אנשים מתים, נהרגים, עשרות אלפי בתים נחרבים. אז אני אומר בברכת המזון, יותר בכוונה, על ארץ חמדה טובה ורחבה שנתת לאבותינו. כאן אין לנו לא טייפון, לא הוריקן, לא כל הדברים האלה. אתם יודעים איזה זכות? אז אנשים לא מבינים עד כמה ארץ ישראל טובה ויקרה, שאין דוגמתה בכלל בעולם. זה מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המקום הכי טוב בעולם, לא מדי חם, לא מדי קר, לא מדי גבוה, לא מדי נמוך. למה? כי אנחנו בנים שלו. בנים אתם לשם אלוקיכם, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הטובה ביותר, המתאימה ביותר. אז אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, שיזכו לפתקת אהבה, לשנה טובה ומבורכת, בריאות ופרנסה טובה, זרע של קיימה, כל מה שכל אחד צריך, שלו בית, ונזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב יוסף בן פורת לחג הסוכות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
הסוכה תמיד איתי כמו אושפיזין אמיתי, כל חי בחג בשבילי. ארבע מינים שבעה ימים שמחת תורה שרים רוקדים, מתחילים מבראשית וכל שנה חוזרים. כל חי תמיד משדרים שמחה, ופרוס עלינו סוכת שלומך, בחול ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד משדרים שמחה, ופרוס עלינו סוכת שלומך, בחול ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד.